בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים למפגש המשקיעים של טופגאם לסקירת התוצאות הכספיות של הרבעון השני לשנת 2024. איתנו כאן אייל שוחט המנכ"ל ומרינה לנגה סמנכ"לית הכספים, הצטרפה לאחרונה. לאחר סקירת החברה תהיה התייחסות לשאלות, אתם יכולים תוך כדי השיחה לשלוח אותנו ב-Q&A. המפגש הזה מוקלט, אנחנו נעלה בהמשך לאתר החברה את ההקלטה. אני מזכירה שהשיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים והרבעוניים של החברה, יש שם את כל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד. עכשיו אני אעביר את רשות הדיבור לאייל. בבקשה.
תודה קרן, שלום לכולם, אני שמח לארח את שיחת המשקיעים של טופ גם לרבעון השני של השנה ותודה רבה לכל מי שטורח והצטרף לשיחה. אני אגיד בהתחלה שאחרי חצי שנה פלוס שלי, התחלתי בראשון הראשון בתפקיד, אז אפשר לומר שסיימתי וסיימנו לבנות את צוות ההנהלה של החברה, שאני מאמין שזה הצוות שיוביל את החברה קדימה בשנים הבאות. אז אני שמח להציג פה את מרינה לנגה שיושבת לצידי, הצטרפה אלינו קצת לפני יותר מחודש וברוכה הבאה לחברה. יפה, אז חלק ממה שאני אגיד אולי יהיה מוכר, יש פה שקפים, אתם תראו שאני חושב שכבר ראיתם כמה פעמים, אני ארוץ עליהם אחר כך. זהו, אז אני שמח מאוד להציג את התוצאות של הרבעון השני, שזה הרבעון הטוב ביותר של החברה בכל הזמנים, וזאת פעם שנייה ברציפות. גם הרבעון הראשון היה הרבעון הכי טוב של החברה בכל הזמנים, והרבעון השני עובר אותו ברוב כל הפרמטרים, אפילו ברוב הפרמטרים. וההישג הזה, אני חייב להגיד, הוא מתעצם ומתחדד לאור העובדה שישראל עדיין בסופו של דבר במצב מלחמה, ובאופן ספציפי לטופ גם המפעל שלנו נמצא בעיר שדרות, שעדיין על כל המשמעויות של זה. אני חושב ששני הרבעונים האחרונים והרבעון הרביעי של 2023 פרצה המלחמה, זה עדות לרוח המיוחדת של החברה ולרוח של כל עובדי החברה, וזה דבר שאי אפשר להקל בו ראש. לפני שאני אצלול לתוצאות של הרבעון השני עצמו, אני רוצה קצת לעדכן לגבי השוק באופן ספציפי. השוק האמריקאי של VMS, ויטמינים, מינרלים וסאפלמנטס, המידע הזה הוא מין סקר חדש שהתפרסם על ידי NPJ, שזה ה-Nutraceutical Business Journal, שזה נקרא לזה הגוף המקצועי המוביל בתחום שלנו. אז ככה קצת נתונים חדשים שמעניינים, אני בטוח. אז קודם כל אנחנו רואים שהשוק האמריקאי במגמת, סך הכל השוק האמריקאי של VMS במגמת צמיחה. השנה הוא צפוי, סליחה, שנה שעברה הוא הסתכם ב-64 מיליארד דולר, ומה שאנחנו רואים, מה שהעמודות האלה מראות לנו, זה בעצם את ה-delivery format, את הצורות מתן השונות. אז אנחנו רואים שה-gummies, זה הקובייה העליונה, התבססו כ-delivery format המוביל בשוק האמריקאי עם 24%, זאת אומרת רבע כמעט מכל תוספי התזונה שנצרכים בשוק האמריקאי נצרכים בצורת מתן של סוכריות גומי. זה בדיוק התחום פעילות שלנו. אני רק רוצה לחדד פה, תוספי תזונה, תוספי מזון. תוספי מזון, למשל פרוביוטיקה ביוגורטים לא כלולה פה, פרוביוטיקה בכל צורות המתן האחרות, על זה אנחנו מדברים. טוב, אם רגע מסתכלים רק על קטגוריית הגמי, סוכריות הגומי של תוספי תזונה בשוק האמריקאי, אז למעשה NBJ עדכנו בדוח שיצא השנה את התחזית צמיחה לשנים הבאות, וזאת בהתבסס על התוצאות בפועל של 2023. אז אנחנו רואים ששנה שעברה בדוח ה-CAGR הצפוי היה 4.9%. הם עדכנו את ה-CAGR, אז הם כמעט הכפילו אותו למעשה ל-8%. עכשיו אני מדבר רק על תחום הגאמיז, אז כמובן שלטופ גם אלה חדשות טובות מאוד. למטה מה שאנחנו רואים זה בעצם העדכון הזה, כמה כסף אינקרימנטלי זה אומר מבחינת מכירות גאמיז, אנחנו פה במונחי ריטייל, זאת אומרת מונחי מכירה לצרכן הסופי. אז בסך הכל בשלוש ארבע שנים האלה, 5 מיליארד דולר נוספים של סוכריות גומי, תוספי תזונה בסוכריות גומי יימכרו. ומונחי שוק של טופ גם, כיוון שאנחנו B2B, לא B2C, זה בערך מיליארד ורבע דולר, אנחנו בערך מחלקים בארבע. אם אנחנו מסתכלים על מי צורך סוכריות גומי, או איך נראה, איך, מה העדפות של בצד שמאל, מה העדפות של הדורות השונים לגבי ה-delivery format, אז למעט הבומרס, אנחנו רואים שכל יתר הדורות, X, מילניאלס ו-Z, ג'ן Z, הם כולם בהעדפה ברורה, וככל שהדור נהיה יותר צעיר, ההעדפה הזאת מתחדדת לטובת ה-delivery format של סוכריות גומי. עוד פעם, בהקשר של טופ גם חדשות טובות, מן הסתם זה ילווה אותנו בעתיד גם, וגם אפילו אצל הבומרס, שזה היום, הבומרס, היום הם כבר בטח ככה 70 כזה, אז אנחנו רואים שהסוכריות גומי הן קרובות בשיעור שלהן לצורות מתן המסורתיות של קפסולות וטבליות. ובצד ימין אנחנו רואים שחצי מהאנשים שלוקחים תוסף תזונה בפעם הראשונה, יצרכו אותו בצורת מתן של סוכרת גומי. זהו, עוד רק דבר אחד שכדאי לשים לב אליו או להכיר אותו, זה שאנחנו רואים שכל ה-VMS יותר ויותר, התוספי תזונה יותר ויותר נמכרים בערוצים של e-commerce וה-mass market, פחות specialty stores, שזה היה בעיקר בעבר. אפשר לראות שהספיישלטי די נשאר סטגנציה, האי-קומרס והמאס מרקט הולכים וגדלים, זה בעצם אומר שזה נהיה יותר ויותר נפוץ, זמין, יומיומי ליותר ויותר צרכנים. והדבר האחרון זה לגבי מדוע צרכנים מעדיפים סוכרת גומי לצרוך את תוספי תזונה בדרך מתן של סוכרת גומי. וזה גם הולך לתחום שלם של, שנקרא, אני חושב שדיברתי עליו בעבר, של enjoyables. יש בעיקר בשוק האמריקאי לא רק תופעה שנקראת peer fatigue, מצד אחד לוקחים תוספי תזונה להיות יותר בריאים, מצד שני לוקחים את זה בצורה כמו שלוקחים תרופה כשאתה חולה. אז זה ממש ייצר תופעה של peer fatigue, ואנשים מחפשים צורות delivery format אחרות, בוא נקרא להם יותר כיפיות. מה שמוביל בצורות מתן האלה, הדבר הראשון זה הטעם, I enjoy the taste, והקלות, ה-convenience, גם השני והשלישי פה, ה-easy to swallow וה-convenience, שניהם ביחד, זה בעצם מדבר על נוחות. אז אלה בעצם הדברים החשובים ביותר, הטעם והנוחות, זה מה שגורם לצרכנים להעדיף את הצורות מתן האלה של ה-enjoyables. אוקיי, אז זה עד כאן השוק. ועכשיו התוצאות של טופגאם ברבעון השני, אז כאמור רבעון C שני ברציפות בכל הזמנים של החברה, הישג בהחלט מכובד. המחירות, סך המחירות 15 מיליון דולר, עלייה של 11%, אבל מה שחשוב לראות פה זה שכל הצמיחה מגיעה מתחום תוספי התזונה, וזה בדיוק בדיוק בהתאם לאסטרטגיה של החברה. תוספי התזונה צמחו 32%, והם למעשה אפילו קצת פיצו על ירידה קלה בתחום המסורתי של החברה של הממתקים. גם האבידה צמח ב-12%, מסתכם ל-2.6 מיליון דולר, adjusted, ונתון חשוב שאנחנו מציגים אותו כל פעם, ה-supplements backlog, 17 מיליון דולר, בדומה מאוד לרבעון הקודם. עוד שני שקפים לדעתי נדבר על זה טיפה יותר, וגם הגשנו תביעה על 53.6 מיליון שקל למס רכוש על נזקי המלחמה. צפויה להיות מוגשת עוד תביעה על ידי חברה בת הישראלית שלנו שמוכרת את הממתקים על בערך עוד 7 מיליון שקלים, אז בסך הכל תביעות של כ-60 מיליון שקלים יוגשו למס רכוש בגין נזקי המלחמה. פה אנחנו רואים את המחירות ואת הירידה ברבעון ובמחצית. אז כפי שאמרתי, המחירות צמחו ב-11% ברבעון, במחצית ב-15%. אפשר לראות שכמעט כל הצמיחה מובלת על ידי הסאפלמנט, שזה נתון כמובן שלנו חשוב מאוד וזה מה שאנחנו רוצים לראות. ומצד שני אנחנו רואים את האבידה צומחת, ב-adjusted אבידה שוב צומחת בשיעורים דומים לצמיחה במחירות, שגם זה נתון חשוב וטוב. זה צבר ההזמנות. כשאנחנו מדברים על צבר ההזמנות, אני אדגיש, זה מדובר על צבר ההזמנות בתחום תוספי התזונה בלבד. בממתקים אין לנו צבר הזמנות, זה מכירות פה בישראל, די מכירות טרנזקציות מיידיות. תחום תוספי התזונה זה נראה אחרת, אנחנו מקבלים צפי הזמנות, תחזית מהלקוחות שלנו, וכשאנחנו מדברים על ה-backlog, זה מדבר על הזמנות מחייבות שיש לנו במערכת ועל תחזית מחייבת. זה לא תחזית באופן כללי שיש לנו, היא מן הסתם טיפה יותר גבוהה או יותר גבוהה, אבל פה ה-backlog זה אנחנו מודדים את מה שאנחנו יודעים שנמכור ברבעון שהוא מחייב. ואז כתבתי פה גם, הוספנו פה שזה בפלוס מינוס 4-5 חודשים, זה מייצג את התחזית ל-4-5 חודשים הקרובים. אז צבר הגיע לסי של כל הזמנים בדומה ל-Q1, זה גם נתון מאוד חשוב ונתון מאוד מעודד. את הטרנספורמציה הזאת אתם מכירים בקצרה, מ-2019 להיום, מחברת ממתקים לחברת תוספים, מחברה של מוצר גנרי ל-Tailor Made, מלוקלי לגלובלי ומ-Innovation מוגבל מאוד לחברה חדשנית שמובילה ב-Innovation. ועוד פעם נסתכל איך אנחנו, דרך תוצאות הרבעון השני, איך אנחנו בעצם מיישמים את האסטרטגיה הזאת. אז ברבעון השני, צד שמאל, בממתקים, הייתה לנו ירידה קטנה, קלילה, $200,000 ברבעון הזה. היא נובעת בעיקר מאיזשהו הפרש עיתוי בקשר לייצור של קמפיין סוכריות גומי, ממתקי סוכריות גומי במקרה הזה, בכשרות גבוהה של העדה החרדית. זה בעיקר מה שהביא פה לירידה הזאת. בהמשך השנה אנחנו צופים חזרה לקצב גידול קל בהתאם למה שהכרנו בעבר גם בתחום הממתקים. אז זה תחום הממתקים. בתחום הסאפלמנטס, זינוק משמעותי בתחום הממתקים ברבעון השני, אנחנו פה מסתכלים בהשוואה ל-2021, כאמור ה-10.6 ברבעון השני של השנה זה שיא של כל הזמנים הרבעוני במכירות תוספי תזונה. עוד דרך להסתכל על זה, זה על אחוז, ופה אנחנו רואים כל פעם את Q2 בארבע שנים האחרונות, איזה אחוז מייצגים תוספי התזונה מתוך סך המכירות, ולמעלה זה סך המכירות ברבעון. אז אנחנו רואים שתוספי התזונה ברבעון השני הגיעו כבר לשיעור של 71% מסך המכירות שלנו. אני רגע עובר לשקף הזה, זה לוקח אותנו עכשיו מ-2019 שבו השקנו לראשונה תוספי תזונה, מכרנו ב-5% מהמכירות ב-2019 היו של תוספי תזונה, ואז אפשר לראות פה בצורה מאוד יפה איך ב-2020, 21, 22, 23 זה הולך וגדל מ-5% ל-55%. שימו לב שזה שנים, שתי העמודות הימניות הן רבעונים, ועדיין אנחנו רואים 60% ו-71%, כאמור זה השיעור הכי גבוה מסך המכירות שלנו עד היום מאז שהשקנו את התחום הזה ב-2019. אני אציין שבהסתכלות שנתית אנחנו צופים שזה יהיה לא 71, גם לא 60, זה יהיה מה שאומרים mid-60s, איפשהו סביב ה-65% אני מאמין מתוך המכירות השנתיות. זה בחצף יש לנו לשיעור, השיעור שמכירות תוספי התזונה יעבו מתוך סך המכירות בחברה. בהסתכלות על הוקטור הנוסף של מעבר מחברה שמוכרת מוצרים גנריים למוצרי טיילור מייד, גם פה אנחנו רואים את ההתקדמות המאוד יפה שעשינו. רוב המכירות הם של מוצרי טיילור מייד, ואז כמובן מדובר במוצרים שדורשים הרבה יותר פיתוח, הרבה יותר עבודה משותפת עם הלקוחות, לקוחות הרבה יותר נקרא להם מתוחכמים. אז זה לגבי הטיילור מייד. ולגבי המוצרים המבוקבקים, שזה גם חלק מהסרוויס שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, שזה end to end או full turnkey service, שזה משלב הפיתוח של המוצר ועד שלב הבקבוק. היום אנחנו גם עושים סשטים, שזה בעצם לתת ללקוח את המוצר באריזתו הסופית בהתאם לבקשה של הלקוח, שהוא רק לוקח ושם את זה על המדף. גם פה אנחנו רואים את ההתקדמות המאוד מרשימה שהחברה עשתה בכמה שנים האחרונות, בחצי הראשון של השנה הזו וב-Q2 באופן ספציפי זה הגיע לשיא. שקף הזה אתם מכירים, אנחנו כבר די בינלאומיים או גלובליים במכירות שלנו ביחד עם הלקוחות שלנו. וגם פה אני על השקפים האלה ככה יעבור בזריזות, ארבעת הפילרים האסטרטגיים שלנו לשנים הבאות: להמשיך להוביל באינוביישן, להמשיך ולפתח עוד את יכולות ה-end-to-end solution שאנחנו מוצאים ללקוחות שלנו, זה דבר שחשוב להם, זה בא לידי ביטוי גם בפיתוח מוצרים, גם ברכש מולם, בעבודה מולם, וגם בצורות, אפילו בצורות אריזה שהם מצפים מאיתנו, בדברים יותר מתוחכמים, יותר ייחודיים, לא רק להיות ייחודיים בסוכריה, אלא גם להיות יותר ייחודיים בצורת אריזה. שותפויות אסטרטגיות שדיווחנו על כמה בעבר, אנחנו עובדים על עוד כמה, מקווה שנוכל לדווח בעתיד, ועל הגדלת קפסיטי, שנדבר על זה עוד מעט, גם בהקשר של המפעל החדש וגם בהקשר של ארצות הברית. אני חושב שאני אדלג על השקפים האלה כי אתם מכירים אותם, ואם מישהו נמצא פה ולא מכיר את זה וירצה אחר כך שאני ארחיב איתו באופן ספציפי, אתם מוזמנים דרך קרן לפנות אליי ואני אשמח להסביר, אבל מי שנמצא פה כבר שמע אותי מדבר על זה מספר פעמים, אז לא נרחיב. ואני אקפוץ לפה. פה זה יכול, דיברתי על זה כרגע, זה על יכולות הביג בוק שלנו, בבית כאמור אין האוס, אז כפי שניתן לראות פה זה באמת צומח בצורה משמעותית מאוד. במחצית הראשונה מכירות מוצרים מבוקבקים עמדו כבר על 8.5 מיליון דולר, ברבעון 4.9, זה הולך וגדל, אנחנו רוצים שזה גם יגדל, זה גם נותן שירות טוב ללקוח וגם תורם למכירות כמובן. אני אציין שחלק, שלגבי הלקוחות בארצות הברית, שזה חלק לא מבוטל מהלקוחות שלנו כאמור, אנחנו עושים את הביקבוק באמצעות קבלן משנה בשוק האמריקאי, וזה תורם להכנסות אבל פוגע לנו בשולי הרווח הגולמי, כי מן הסתם הרווח נשאר אצל הקבלן משנה. וזה לוקח אותי רגע, זה לוקח אותי פה לשקף הזה שבעצם מדבר על שני דברים, גם על יכולות, על ה-production footprint העתידי של טופגאם. אני רגע אתייחס דווקא לארצות הברית. אז הסיבות שאנחנו, רק מזכיר את הסיבות שאנחנו מעוניינים לפתוח פעילות בארצות הברית, וזה threefold. זה פעם אחת דיברתי על הבקבוקים, על האריזה בפקג'ינג הסופי, אז אנחנו רוצים להכניס את זה הביתה, ליהנות גם מההכנסות וגם מהרווח שגלום בזה, ולא להשתמש רק בקו-פקר, בספק משנה, פעם אחת. פעם שנייה, יש את, דיברנו על זה גם בעבר, אנחנו רוצים להיכנס לתחום של פרייבט לייבל. בארצות הברית לכל הריטיילרים הגדולים יש פרייבט לייבלס של תוספי תזונה בצורת גאמיז, אנחנו רוצים לשחק שם, כדי להיות שם צריך foot on the ground בארצות הברית. והדבר השלישי זה הסנטימנט האנטי ישראלי, המצב הגיאופוליטי בארץ, אי אפשר להתעלם ממנו, אני שומע את זה ואני בטוח שגם אתם שומעים את זה מהרבה מאוד חברות ישראליות ובפרט מחברות תעשייתיות, אז כדי לתת מענה גם ללקוחות שיש להם דאגות כאלה, בין אם זה דאגות אמיתיות מתוך supply chain concerns, ואם זה במסווה, ואם זה נקרא לזה אנטי ישראליות במסווה, אז עדיין פתרון ייצור בשוק האמריקאי מחוץ לישראל ובשוק האמריקאי באופן ספציפי ייתן לנו כמובן מענה לכל הלקוחות האלה. אז אלה שלוש הסיבות. איפה אנחנו עומדים עם האירוע הזה של ארצות הברית? אני עדיין משקיע חלק גדול מזמני, וגם שבוע הבא אני בארצות הברית. אנחנו ממשיכים לרוץ בשני מסלולים כל הזמן, אנחנו גם בוחנים הקמה של פעילות, ואנחנו גם בוחנים אופציות שונות לרכישה של פעילות. אחד מהם יקרה, ואני מאמין שאחד מהם יקרה בחודשים הקרובים, אז שם אנחנו עומדים. כשיהיו יותר פרטים קונקרטיים אנחנו כמובן נשתף אתכם ואת הציבור בדרכים הנדרשות. אז זה לגבי הפעילות בארצות הברית והפרודקשן מחוץ לישראל. לגבי המפעל החדש, אמרנו שהמלחמה וכל מה שקרה הכריח אותנו להתחדד ולהתפקס על מה אנחנו באמת צריכים בשלב ראשון שיעבוד במפעל הזה, ומדובר על קו העמילן שהוא קו משלים ותחליפי לקו הקיים שלנו במפעל גם בסדרות, וכרגע אנחנו on track. האמת שקיבלתי ממש בתחילת הישיבה הודעה שאנחנו חברת חשמל הגיעה לחבר את המפעל החדש לרשת החשמל, שזה חדשות טובות, וקיבלנו את אישור הגה, שניהם קרו הבוקר, אז זה חדשות טובות. המכונה שמה מותקנת, נגיע להרצות אני מאמין ב-Q4, ותקווה עוד פעם, ואני כל פעם עומד שאני מדבר על זה, אני אומר בזהירות הנדרשת, כי אם יהיו פה התפתחויות גיאופוליטיות שלא בשליטתנו, אז אין לדעת איך, מה יהיה, אבל במצב הדברים הנוכחי, ב-Q4 נתחיל הרצות של הקווים, ב-Q1 נתחיל כבר ייצור, ושמה איפשהו סוף, סביב Q1, סוף Q1, תחילת Q2, איפשהו שמה, אנחנו גם נתחיל את הייצור המסחרי במפעל החדש בשדרות. יש את החלק השני של המפעל, הוא כרגע, אנחנו עושים, מה שעשינו לגבי החלק הראשון, אנחנו משקיעים באמת את כל המאמצים ולדאוג שהקו הראשון יעלה ויעבוד. כשנראה שזה קורה, אנחנו נתחיל לטפל גם בחלק השני של המפעל, ולדאוג שגם הוא יעלה לאוויר כמו שצריך. אז זה לגבי הפרודקט פוטפרינט, המפעלים בארץ, בארצות הברית. שנייה אני חוזר לשקף הזה. אחד מהווקטורים האסטרטגיים שזה היה לעבור לעבוד עם שותפים אסטרטגיים, שזה בעצם לקוחות שאנחנו מגדירים אותם כ-Tier 1, אז אפשר לראות פה בצד שמאל שיש לנו 8 לקוחות שאנחנו מגדירים אותם כ-Tier 1, ולדעתי יש פה איזשהו בלבול בצבעים, כי לקוחות ה-Tier 1 הם מייצגים את רוב המכירות בצד הימני. אז השמונה לקוחות האלה מייצגים בחצי הראשון את ה-11.4 ואת ה-7.1 ב-Q2, הצבעים פה התבלבלו. אז נתקן את זה אחר כך אולי ונעלה את זה מסודר. אבל מה שחשוב פה לראות, א', שמונה לקוחות Tier 1 מייצגים את רוב המכירות שלנו. אז זה בשקף הזה ונסדר אותו אחר כך. ונעביר פה למרי, לסקירה של ה-P&L.
אז שלום לכולם, כמו שאייל הזכיר, הצטרפתי לפני כחודש לטופגאם, ובעצם אנחנו מציינים ריבעון שני של ריבעון C, וכמו שאנחנו יכולים לראות, במכירות גדלנו ב-11%, כאשר במחצית אנחנו בגידול של 15%, גם ב-EBITDA, ב-Adjusted EBITDA אנחנו בגידול משמעותי של 12% ברמה הריבעונית ו-15% ברמה החציונית, ובהחלט הנתונים האלה משקפים את פעילות החברה ואת הגידול בפעילות החברה. גם ברמת המאזן אנחנו נמצאים במקום איתן עם current asset, גידול ב-current asset וגם בגזרת המזומן שלנו, עם גידול מסוים בלקוחות עקב גידול בפעילות החברה ובמחירות והתאמת המלאי לפעילות השוטפת. חשוב לציין שחלק מהמלאי הוא גם מלאי של הממתקים שאנחנו מייצרים במפעלים בחול חלקו, וגם בלייביליטיז אנחנו גדלנו מעט בספקים וגם גדלנו בהתחייבויות לא שוטפות שהן הלוואות שחלקן מממנות את פעילות המפעל החדש, בעצם רובן מממנות את פעילות המפעל החדש, את ההשקעה במכונות ובציוד וכל מה שנדרש כדי להשלים את העבודה ולהתחיל את ההפעלה. ברמת האקוויטי גדלנו בצורה משמעותית, אנחנו 68 מיליון מתוך 111, ובסופו של דבר אנחנו במצב מאוזן ויפה ויציב, מוכנים להמשך הפעילות והמשך הצליחה.
זהו חברים, עד כאן הסקירה שלנו של תוצאות הרבעון השני. אם יש פה שאלות כלשהן נשמח לענות.
אני אקריא לך את השאלות. מה הקפסיטי של המפעל נכון להיום, ואם אתם קרובים לפול קפסיטי, האם זה לא גורם לכם לוותר על הזמנות?
אז בלי להיכנס למספרים בטונות, כי אנחנו לא נותנים את המספרים האלה, אנחנו, המפעל לא עובד עדיין 24 חמישה ימים בשבוע, אנחנו גם לא רוצים, חמישה ימים כי אנחנו קשירים, אז צריך להיות חמישה וחצי, אנחנו גם לא רוצים שהוא לעבוד ככה, כי הקו, גם העובדים וכמה גם הקו צריכים קצת מנוחה, אחרת זה מוביל לתקלות ולבעיות. אבל המפעל כן עובד יומיים או שלושה בשבוע 17 שעות ועוד יומיים 24 שעות, מה שאומר שאנחנו כן קרובים באופן יחסי לגבול הקפסיטי, עדיין יש לנו קצת קפסיטי. אנחנו לא במצב שאנחנו מאבדים הזמנות בגלל מגבלת קפסיטי, אבל תוכניות הצמיחה שלנו לשנה הבאה, אם אנחנו אנחנו צריכים את המפעל החדש, את הקו החדש, ובגלל זה אנחנו כל כך מפוקסים, והדגשתי שהוא קו המילן שהוא משלים ותחליפי לקו הקיים, כי אנחנו צריכים אותו בשנה הבאה לתמוך בביקושים שיהיו לנו.
אוקיי, מה משמעות הצבר שאתם מפרסמים? תוך כמה זמן יסופק? מה רמת הביטחון להספקה בסכום כזה?
אז הצבר משקף הזמנות במערכת ותחזית מחייבת של לקוחות. אוקיי, אז רמת הביטחון גבוהה למדי, 100% לא קיים, אבל היא גבוהה למדי. אז זה פעם אחת, פעם שנייה, הצבר הזה, כתבתי שם, הוא פלוס מינוס 4 חודשים, תלוי בדיוק בתחזית, כי היא מתגלגלת כל הזמן, אז זה בערך 4-5 חודשים קדימה. אפשר פה גם לעשות איזושהי אקסטרפולציה ולהבין את הרן רייט של החברה בתוספים.
מה משמעות הצבר? אולי תחדד את מה שאמרת גם לגבי הויזיביליטי של שעושה הזמנות.
כן, הצבר, המשמעות שלו זה הזמנות במערכת, אנחנו יודעים בדיוק, זה הזמנות למוצרים ספציפיים ולקוחות ספציפיים במערכת, ותחזית מחייבת למוצרים ספציפיים ולקוחות ספציפיים במערכת.
עוד שאלה לגבי הצבר, לעומת הרבעון הקודם, הצבר נשאר זהה, האם רואים האטה של הצמיחה?
לא, אז הצבר לא אמור לגדול, אוקיי? הוא אמור לגדול כשהחברה עולה פאזה ברמת המחירות, אז הוא אמור לגדול ככה, הוא פלוס מינוס, גם אם הוא יקטן טיפה זה לא מאוד מאוד מדאיג, כי עוד פעם אין פה, זה לא, זה תלוי, כן נכנסת תחזית מחייבת, לא נכנסת תחזית מחייבת, אז אין פה איזה דיוק בצבר. זה שהוא כמו הרבעון הקודם, שבאמת גם אז הוא בערך 17 מיליון, זה מבחינתנו נתון מעודד מאוד.
יש כאן בקשה לחדד את עניין ארצות הברית. ברבעון הקודם אמרתם שהחלטתם ללכת על הקמת פעילות ייצורית, וכעת שני הכיוונים אפשריים בעצם.
שני הכיוונים אפשריים כל הזמן. שני הכיוונים אפשריים כל הזמן. ועוד פעם, אני אמרתי, אני באופן אישי משקיע חלק ניכר מזמני בשניהם. אז אנחנו רוצים במקביל גם על זה וגם על זה. אני מאמין שאחד יקרה בחודשים הקרובים. זהו. אני רק אגיד, זה לא נובע מחוסר פיקוס, להפך, זה נובע מפיקוס על ארצות הברית, מהרצון באמת לוודא שאנחנו נעשה את הדבר הנכון לחברה. אז משם זה מגיע.
האם אתה יכול להרחיב לגבי קשיים של להיות חברה ישראלית?
כן, יש הרבה קשיים. יש הרבה קשיים. המצב במדינה מאז, ואני דרך אגב שומע מה שאני אגיד לכם עכשיו, אני שומע את זה מהרבה מאוד תעשיינים, ואפילו קראתי בדיוק הבוקר מאמר עם צורי דרוש מכליל, שהוא רק בישראל, והוא דיבר על דברים מאוד דומים למה שאנחנו חווים. בתוך ישראל יש בעיה דרמטית, ואני רגע אני אגיד עוד דבר, שלצערי ובלי להיכנס לפוליטיקה, שכחו שצריך לעזור לתעשיינים הישראלים, מקבלי ההחלטות. יש בעיה בארץ, קודם כל למצוא כוח עבודה, אוקיי? מה שקרה פה זה שכל הפלסטינאים שבעצם לא נכנסים לישראל, מקומות התעסוקה שלהם נתפסו על ידי, טוב, בסופו של דבר חסרים פה 100,000 פלוס מינוס 100,000 ידיים עובדות, אז יש קושי בדבר הזה. ולגבי ובחול, עוד פעם, הסנטימנט האנטי ישראלי הוא בטח לא השתפר מאז הרבעון האחרון, אפשר להגיד שאולי הוא קצת אפילו הורע. יש לקוחות שזה מטריד אותם בהקשר בעיקר של supply chain, אבל אני חייב להגיד, אף לקוח, ואני אמרתי את זה וזה עדיין המצב, אף לקוח קיים לא ביטל, לא אמר שהוא מפסיק לעבוד איתנו, אף לקוח קיים לא ביטל מוצר, לא ביטל הזמנה, ואנחנו ממשיכים לצמוח כפי שאתם רואים. אז אני רק יכול להגיד שאפשר לחשוב מה היה קורה אם לא היה את המצב הזה, היינו באמת עוד צומחים הרבה יותר. אבל גם לצמוח ככה זה, בעת הזו זה תעודת כבוד לחברה. טוב, אז תודה רבה לכולם, וניפגש ברבעון הבא.
ביי ביי.
תודה.
תודה.